אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, כאן איזימן מישראל. שוב אני כאן עם תזכורת היסטורית, עם רטרוספקטיבה כלשהי לאירועי השבוע הזה בדיוק לפני שנים. כמו תמיד, אקח אתכם למחוזות רחוקים, אל מקומות ואל שמות שנותרו בספרי ההיסטוריה, ואל אירועים שעשו כתרות ונותרו צרובים בתודעה. כמובן, במקומות שיש בידי הקלטות, אשמיע לכם את הקולות מאז, מעט וכמה שנספיק. נצא לדרך במנהרת הזמן של SBS. אני פותח רחוק מכאן ולוקח אתכם לשנת 30 לפני הספירה. כמובן, אין הקלטות מאז, הלוואי והיו, אבל נעשו סרטים, תוכניות ומחקרים רבים על מה שהרה באלכסנדריה, השבוע לפני 2055 שנים, כאשר מתה קליאופטרה, וליתר דיוק בשמה המלא, קליאופטרה השביעית, מלכת מצרים העתיקה, האחרונה בשושלת תלמי המוקדונית ששלטה במצרים כמעט 300 שנים. אמרתי מתה, אבל קרוב לוודאי שמה קץ לחייה ונשמע עוד מעט אולי בעצם נרצחה. הרומנטיקה והמסתורין סביב חייה של האישה הזאת, שהייתה מלכה דומיננטית וגם המאהבת של יוליוס קיסר, ובת הזוג והמאהבת של מרקוס אנטוניוס, עוררה רבים, כמובן, לעשות עליה סרט ענק בשנות ה-60, וגם חוקרים שינסו להבין מה בדיוק קרה שם בימים האלה ממש בשנת 30 לפני הספירה. מחקרים רבים עסקו ברעל שהשתמשה בו, רעל של נחש. דיברו בעבר על נחש FRC שהוברח לחדרה בארמון בתוך סל של תאנים. ייתכן שהרעילה את עצמה בערס הנוראי של הנחש או באמצעות דקירה של סיכת ראש תבולה בערס שהוצא מבלוטות הרוק של נחש כזה ימים אחדים בלבד קודם לכן. הזכירו הסיבה להתאבדות, אם אכן זה מה שקרה בחדרי החדרים של הארמון, הייתה נפילת האימפריה המצרית לידי האימפריה הרומאית. אז זה מה שבחרה המלכה לעשות לפי הגרסה שהייתה מקובלת לפחות 2,000 שנה.
Cleopatra, magnificent queen of Egypt, had been defeated by Rome. She'd lost most of her power, and Augustus, emperor of Rome, would do anything to savor his triumph. And Cleopatra had plenty of poisons to choose from. She could draw on 1600 years of Egyptian research. In the 19th century, a papyrus was found buried with a mummy in Luxor in Egypt. It was dated to 1552 BC and was found to be the oldest known treatise on medicine. But as well as information on various diseases, it contained over 700 recipes for potions and poisons. But the toxin from a viper's bite is excruciatingly painful. So she probably used an Egyptian cobra or asp, partly because the asp was sacred to the ancient Egyptians.
אז זה אולי הרעל שבחרה קליאופטרה, זה היה יומיים אחרי שראתה את גופתו של אנטוניוס בן זוגה. לפי עדויות היסטוריות היא חזרה לארמון ויומיים אחר כך לבשה את בגדי המלכות והרגה את עצמה כשלידה שתי המשרתות שלה. זה היה אחרי ארוחת בוקר מלכותית. מותה של קליאופטרה הרבה הרבה שנים לאחור, השבוע בשנת 30 לפני הספירה, אירוע שעדיין מעורר סקרנות רבה, ואולי עוד לא נאמרה המילה האחרונה. ועכשיו להיסטוריה קרובה הרבה יותר אלינו, רק 86 שנים לאחור, 1 בספטמבר 1939.
This is the national program from London. The first news, copyright reserved. These are today's main events. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France. Parliament was summoned for 6 o'clock this evening. Orders completing the mobilization of the Navy, Army and Air Force were signed by the King at a meeting this afternoon of the Privy Council. Details will be given later in this news.
כך נפתחה מהדורת החדשות הראשונה של ה-BBC, שבה הודיעה רשת השידור הבריטית על פלישת גרמניה לפולין, שבעקבותיה צרפת ואנגליה הכריזו על גיוס כוחות, עדיין לא על מלחמה, זה קרה יומיים אחר כך. על המלחמה הכריז ראש הממשלה צ'מברליין כעבור יומיים. את המהדורה הזאת קרא ליונל מרסון, אחד מקרני הרדיו של הימים ההם. בתודעה הבריטית הוא זכור כמי שהכריז על ראשית המלחמה. הנה המשך המהדורה, כאמור הראשונה, שבה הודיע ה-BBC על כך שגרמניה פתחה במתקפה על פולין.
According to the polls, it was at about 6 o'clock this morning that the first full-scale attacks began. These were air raids on big towns in the corridor and upper Silesia. The first towns to be bombed were Chef, Kursk, Torn, Yalystok, and Grodno, Lodz, Katowice, and Krakow. It was earlier reported that in a big attack about 9 o'clock, Warsaw itself was bombed.
ככה למצב בחזית בין גרמניה לפולין ביום הראשון לקרבות, ולפי רשימת הערים, אפשר להבין שהמתקפה הגרמנית הייתה לכל אורכו של הגבול בין גרמניה לפולין. כל זה ב-1 בספטמבר 1939. ובהמשך היום, בארצות הברית, הביאו תחנות הרדיו של רשת CBS הקלטה שהעביר רדיו ברלין מהרייכסטאג, שם דיבר היטלר על ראשיתה של המלחמה.
Those assembled arise and stand to greet the arrival of the German Führer. The applause greets the Führer who has just arrived in the Kohl Opera House to address the Reichstag, which has been called an extraordinary session. We are expecting that Prime Minister Göring in a very few moments will open formally the session in the Reichstag.
Danzig war und ist eine deutsche Stadt.
Danzig was and is a German city.
Alle diese Gebiete verdanken.
All these regions have only Germany to thank for their cultural development.
All diese östlichen Gebieten diese Barbarei herrschen. Wenn Polen versuchen sollte, auf dem Weg zollpolitischer Maßnahmen Danzig wirtschaftlich zu vernichten, dass dann Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte.
We interrupt this broadcast of Adolf Hitler's speech just momentarily to report a dispatch from Paris which says that Premier Deladier of France has now called the French Council of Ministers for an emergency meeting which is to take place just 10 minutes from now at 5:30 a.m. Eastern Daylight Time.
כך דבריו של היטלר מברלין וידיעה שהגיע זה עתה מצרפת על ישיבת החירום של ממשלת צרפת השבוע בשנת 1939. ההתחלה של המלחמה שאיש לא שאר אז שתהיה מלחמת עולם. שתתרחש בשלוש יבשות, אירופה, אפריקה ואסיה, בשני אוקיינוסים גדולים ותפיל מיליונים של חללים בכל החזיתות. אז זאת תחילתה של המלחמה וסופה שש שנים אחר כך השבוע בשנת 1945. בשניים בספטמבר אותה שנה חתמה יפן על כתב הכניעה ותמה מלחמת העולם השנייה גם בחזית המזרח. על נושאת המטוסים האמריקנית מיזורי חתמו היפנים על כניעתם, זה היה אל מול הגנרל דאגלס מקארתור, שהוביל את הניצחון. נשמע עכשיו את ראשית השידור שעבר לארצות הברית בגלים קצרים ממפרץ טוקיו. כך תיאר הכתב את האירוע.
Attention, the peoples of the world. World War II is about to come to its official closing. We're on the Pacific Fleet flagship USS Missouri in Tokyo Bay for the signing of the surrender of Japan. 3 years, 8 months, and 25 days since the attack on Pearl Harbor. We are 3,700 miles from there, but we have come much further than that by way of the Central Pacific, New Guinea, the Marianas, and the Philippines. The Japanese delegation has just arrived.
General MacArthur is now facing the microphones. He is about to start his speech, which explains the signing surrender and also calls it.
Representatives of the major warring powers to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored.
נאומו של הגנרל מקארתור ולפניו תיאורו של הכתב שהזכיר כי בין הנוכחים היה מפקד הכוחות האמריקנים, ג'ונתן ויינרייט, ששלוש שנים קודם לכן נאלץ להיכנע ליפנים. זה היה רק קטע קצר מתוך שידור שערך יותר משעה, ובו שמעה אמריקה על הסוף המוחלט של המלחמה, המוחלט, כי סוף ראשון היה במאי 45 עם כניעתה של גרמניה. הפעם המלחמה באמת הסתיימה בכל החזיתות. מכאן אל השבוע בשנת 1951 ולאירוע תקשורתי מתוקשר. השבוע לפני 74 שנים היה בארצות הברית שידור הטלוויזיה הראשון שהועבר מחוף אל חוף, Coast to Coast. שידורי רדיו כאלה כבר היו בשנות ה-30 לערך ואולי אפילו עוד קודם, אבל האירוע הטלוויזיוני, אין ספק אירוע בפני עצמו בתחום התקשורת, נוצל הפעם, אם נאמר זאת כך, כדי להעביר משהו מהפוליטיקה ודווקא הבינלאומית. בשידור שיצא מסן פרנסיסקו, מאולם הכינוסים של ועידה בינלאומית, התמקד הנשיא הארי אס טרומן בקבלת ההסכמה, שסיימה רשמית את השליטה האמריקנית ביפן, ואפשרה ליפנים לחזור למסלול חיים של שגרה. השידור, שמיד נשמע שניות ראשונות ממנו, הועבר בטכנולוגיה של מיקרוגל, אז שיא הקדמה של הימים ההם, ונקלט ב-87 תחנות ב-47 ערים בארצות הברית. ואמרנו, פעם ראשונה שידור טלוויזיה חי מחוף אל חוף בארצות הברית, השבוע בשנת 1951.
This is the first coast-to-coast television broadcast in history. This first transcontinental television broadcast, originating at the Opera House in San Francisco, will bring you the President of the United States, Harry S. Truman, addressing the welcoming ceremony of the Japanese Peace Conference.
I'm glad to welcome you to this conference for the signing of the Treaty of Peace with Japan. The people of the United States are honored to serve as hosts to this meeting.
הארי אס טרומן, נשיא ארצות הברית, בשידור הטלוויזיה הראשון מחוף אל חוף, מחוף האוקיינוס השקט לחוף האוקיינוס האטלנטי, שיא הקדמה בשנת 1951. ועוד אירוע מהשבוע לפני סופה של חטיפה, סוף טוב בשלום של החטיפה הראשונה, ובעצם מאז גם האחרונה, של מטוס נוסעים ישראלי. נוסעי מטוס אל על, שנחטף בסוף יולי 1968, בטיסה מרומא ללוד והונחת באלג'יר, חזרו הביתה אחרי יותר מ-30 יום שם. בסיום הפרשה נחתו 38 נוסעים ו10 אנשי הצוות בנמל התעופה בלוד. זה אחרי שישראל שחררה בעבורם 24 מחבלים ללא דם על הידיים. יומן הקולנוע של גבע כרמל תעד את חזרתם הביתה. הקריין היה גדעון לברי.
מיד עם רידתם מן המטוס נערכה לחוזרים מסיבה, ואמר בין השאר הקברניט עודד אברבנאל.
קבלת הפנים החמה והלבבית שערכתם לנו כאן, אני חושב שאנחנו אישית איננו זכאים לקבלת הפנים הזו, אבל אני חושב שכולנו מסכימים שלמעשה השפל הזה שעשו לנו יש עבורנו משמעות לאומית ולא אישית בלבד.
שר התחבורה, מר משה כרמל, ברך אף הוא והוסיף.
כך ביומן הקולנוע, ובקול ישראל, גדעון לברי, לימים מנהל קול ישראל, היה שם בנמל התעופה, והוא ריאיין את הקברניט, עודד אברמנאל, מיד לאחר טקס קבלת הפנים.
מה קרה בתא הטייס בזמן שהמטוס נחטף?
תראה, כל מה שאני יכול לספר לך שזה מצב מאוד מאוד לא נעים, ואני לא מאחל מצב כזה לאף אחד מהחברים שלי למקצוע. ואינני חושב שזו גבורה גדולה לחטוף מטוס תובלה אזרחי עם נוסעים, בעזרת שלושה אקדוחים ושני רימונים.
חזרו בשלום השבוע הצוות ונוסעי טיסה 426 מרומא לתל אביב. טיסה ארוכה מאוד, 30 יום עד שהגיעו לנמל הבית. בעיתונים היו כותרות על חיבוקים ונשיקות בשדה התעופה, וגם כתבה על אחד הנוסעים, אלקנה, שנדר להתגלח רק ביום שיסה מאלג'יר הביתה כמובן. ואז, כך כתבו בכותרת במעריב, אמר לו סגן ראש שירותי הביטחון האלג'ירי, אם כן, תתגלח מיד. מכאן לכמה אירועים בתולדות הציונות וארץ ישראל, 1903, אנטישמיות ברוסיה. עיתון רוסי פרסם את מה שהוא כינה הפרוטוקולים של זקני ציון, כתב פלסטר אנטישמי המייחס ליהדות מזימה נסתרת להשתלט על העולם. 1920, השבוע לפני 105 שנים, ארגון חדש בארץ ישראל, גדוד העבודה. הגדוד נקרא על שמו של לוחם תל חי יוסף טרומפלדור, לציון 6 חודשים לנופלו. מטרתו הייתה עבודה והגנה. 1929, מאורעות בארץ, תחילה בירושלים, יהודים הוכו, נדקרו ונהרגו לעיני שוטרים בריטים. ארגון ההגנה התערב והפורעים בירושלים נסו. המאורעות התפשטו בהמשך לחברון, שבה נטבחו 66 יהודים, ואחר כך עברו המאורעות גם לצפת. וזהו, עד כאן יומן השבוע מאירועי השבוע בעבר לשבוע הזה. כאן איזימן, אני אהיה כאן שוב בעוד שבוע בדיוק, עם יומן חדשות חדש ישן של אירועי השבוע הבא לפני שנים. שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.